הגענו לדף נ"א עמוד ב', 14 שורות מלמטה, למדו במשנה בור של שני שותפים, עבר עליו הראשון ולא כיסה, הוא השני ולא כיסה, הוא השני דווקא חייב. עומד גם הראשון מימד מפתע, מתי הראשון יכול להיפטר? כלומר, מתי הוא יכול לטעון שאחי הוא באמת כל האחריות דווקא לשני? אז נחלקו בזה רבי רבי יוסף אמר רבי ומשמד רבי ברבר חנד אמר משמד רבי מנה, אחד אמר כשמיכו משתמש, ואחד אמר שמסור לו דליו. אחד אומר, כשהראשון הניח לשני להשתמש בבור, הוא נפטר מאחריות השמירה, כל האחריות על השני. ואחד אמר לא, הראשון לא נפטר מחיבו, אלא אם שימסור לו דליו, הוא צריך למסור לו כיסוי הבור, כדי לחסות את הבור. כלומר, הראשון שפתח את הכיסוי הבור, ודאי ממנו מים, בא השני מצא אותו פתוח, מסר לו ראשון את כיסויו של הבור, רק אז הוא נפטר בעצם מאחריות. רק אם הוא עשו מעשה שמראה בפירוש שהשני מקבל עצמו לחסות הבור, לקבל אחריות, אז השני חייב. עומד גם הקטנה, איזה מחלוקת תנאים. המדלה מים מן הבור, מי ששואב מים מן הבור, בא חברו שהוא שותף עם הבור, ואמר לו, אנח לי ואני אדלה מים, כיוון שניחו משתמש פטור, זו דעה ראשונה. אבל איזה מיעקב אומר, מי שימסור לו דוליו. ומה יקם מפליגי? אבל איזה מיעקב סבר, יש ברירה. האם ידי כמה מלא, והאם ידי כמה מלא, ורבלן סבר, אין ברירה. רבי זו מיעקב אומר, יש ברירה. כלומר, רבי זו מיעקב עד שימסור לו דוליו, כשאחד משני השותפים משתמש ברכוש משותף, אנחנו אומרים, הוא מברר את חלקו בשותפות, והברירה מועילה להחשיב את אותו הדבר כשייך לא באותו השעה. אז מי שבבור של שני שותפים, כל אחד מהם בעצם מלא מים מהבור, אנחנו אומרים, היי מדידי כמלא, היי מדידי כמלא, כל אחד בעצם זה ממלא משלו, וזה ממלא משלו, לכן שתתור, גם לאחר שני החרישות השני משתמש בבור, השני לא נחשב כי משתמש בבורו של חברו. הוא לא נעשה שואל על הבור באותה שעה וכו'. לכן לא חל עליו חובה מיוחד לשמור לבור, להחיב מותר לשניהם בשווה. אם הזיק הבור, שניהם חייבים לשלם. אלא אם כן מסע הראשון לשני כיסוי הבור, זה מה שרבי אליעזר אומר, יעקב אומר, עד שימסור לו דוליו. אם מעשה כזה מוכיח שהשני קיבל לעצמו לחסות לבור. ורבנן אמרי, אין ברירה, אנחנו לא אומרים שהוברר הדבר שאותה שעה בעצם, ממון השותפות שייך לזה שמשתמש בו בלבד וכו', אלא הוא משתמש בממון ששייך לשניהם, לכן לשיטתם בכל פעם שאחד מהם שואב מים מהבור לבדו, נעשה שואל על חלקו של חברו, וחל עליו חיוב לשמור לבור, כמו כל שואל שחייב לשמור לחפץ שימצא ברשותו, לכן משעה שהניחו הראשון משתמש בבור, כלומר הראשון הניח את השני משתמש בבור, אחריות השמירה מוטלת על השני בלבד. אמר רבי אלעזר תמיו הלכו רבי אלעזר בן יעקב וחכמים לשיטתם במקום אחר, אתנן כתוב במשנה בנדרים השותפים שנדרו הנאה מזה מזה, השותפים בחצר שכל אחד ממסר על עצמו בנדר כל הנאה מחברו, אסורים להיכנס לחצר, כלומר אסור להיכנס לחצר, משותף לשניהם, כי בכניסתם לחצר כל אחד משתמש גם בחלקו של חברו ונהנה ממנו. אבל רבי אלעזר יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו, זה נכנס לתוך שלו, למה? במה יקב לפי רבי אלעזר יעקב אומר, יש ברירה, כל אחד מהם נכנס בעצם לחצר משותף, באמת אנחנו אומרים, היי לדנף שאי, לדנף שאי, זה שנכנס, הוא נכנס לתוך שלו, והוא גם נכנס לתוך שלו, כל אחד מהם בעצם בורר את חלקו, ורבנן סברי אין ברירה. אמר רבי אלעזר מוכר בור לחברו כיוון שמסר לו דוליו, קנה. כל מי שמכר בור לחברו, מסר לו לקונה, את הכיסוי של הבור, קנה, אומרת מה היחידה, מה מדובר? היא בכספה, אם מדובר שהוא קונה את זה בכסף, נקנה בכספה, שיקנה את זה בכסף, כלומר הקניין זה בכסף. אם מדובר חזקה, כשהוא משתמש בבור, זה נקנה בחזקה. מה, לשם מה המוכר צריך למסור לו את הכיסוי של הבור? אז אומרת מה נאמר בחזקה, אנחנו עוסקים בו בחזקה, בא למי מרלי, בדרך כלל צריך המוכר להגיד לו קונה, לך חזק וקנה. לך תעשה מעשה שמועיל לקניין החזקה ותקנה על ידו את הקרקע. אבל כיוון שמסר לו, פה אנחנו אומרים, כיוון שמסר לו מוכר את דליו, כמאן דאמר לך חזק וקנה דמי. רבי אלעזר יעקב, רבי אלעזר בא ללמד אותנו, שבכך שהוא אומר לו, מסר לו את, מסר לו את הכיסוי, זה כאילו דומה שאמר לו בפירוש, לך תעשה קניין החזקה וכו'. ואז יכול לוקח לקחת לעשות את הקניין, גם שלא בפני המוכר. זה החידוש. הלכה דומה לזה אמר בישוב בלב, המוכר בית לחברו, כיוון שמסר לו מפתח קנה, אומרת, היכי דמי, אם דבר בכסף, אז נקנה בכספה, אם בחזקה, נקנה בחזקה, אלא אולם בחזקה באמת, הוא בא למימן, בדרך כלל מוכר, צריך להגיד לקונה לחזק וקנה, איך תעשה מעשה שמועיל לקניין חזקה ותקנה לידו את הקרקע, ואם לא יאמר, אז לא יועיל לקניין, אלא בפני המוכר, כיוון שמסר לו את המפתח, כמעט אמר, לחזק וקנה דמי, מסירת המפתח זה כאילו אמר לו, לחזק וקנה. ועוד הלכה דומה אמר ריש לקיש בשיעור רבי ינאי, המוכר עדר של בהמה דקה לחברו, כיוון שמסר לו את המשכוכית, או מה נראה משכוכית, הכוונה, דבר שמושך את העדר כולו אחריו, אז קנה, גם פה עומד כמה יחידה, אם במשיכה מדובר מכך שהקונה עשה בבהמות, שבעדר מעשה שמועיל לקיין משיכה, אז הוא קונה במשיכה, לקטין משיכה, אם במסירה, כלומר, מדובר שמכך שהלוקח עשה בבהמות מעשה שמועיל לקיין מסירה, נגיד היו ברשות הרבים ובחצר שלו של שניהם מקומות אלו לא מועיל קניין משיכה, אז איך הוא קונה במסירה, הוא עושה משהו שמועיל קניין מסירה, זה במסירה. עומד גם באמת מדובר על משיכה, לעולם במשיכה. ובעלי מימר לבדרך על המוכר צריך להגיד לקונה, לך משוך וכאן תמשוך את הבהמה, תקנה אותו בכך, אם לא תעשה את זה, אז לא יועיל הקניין אלא בפני המוכר. אז כמעט שמסר לו משכוכית, כמעט אמר להם, לך משוך וכאן דמי. מכמעט שאומר לו, זה כאילו, מכמעט שהוא מוסר לו את המשכוכית, זה כאילו אומר לו, לך משוך וכולי. אז מה זה מים משכוכית? אחר תרגימו קרקשתה, כאן בעצם בבבל הסבירו שהכוונה קרקשתה, זוג פעמון של הרועה, בו הוא בעצם מקרקש לפני העדר, וכל העדר הולך אחריו, ויעקב אומר, איזה דאז לברש עדר, מדובר על עז שהולכת בראש העדר, כדי הרש ההוא גלילה, כמו שדרש אותו אדם מגליל, עליה דרב חיסדה, קד רגיז ראיה על ענה, אבי לנגודה סמותה, כשהרועה כועס על צונו, אז הוא מנקר את עיניה של העז, שמובילה את העדר, ועושה אותו בעצם סומה, כלומר, יש פה גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להיפרע מסוניהם של ישראל, כאילו מישראל, אז ממנה לעם ישראל מנהיגים לא טובים, מסמת עיניהם, והם מכשירים את כל ההולכים אחריהם. משנה נוספת באמצע נ"ב עמוד א', אומרת המשנה בעוד דיונים של בור, בור של שני שותפים, כיסאו הראשון, אחרי שסיים להשתמש בו, בא השני להשתמש, הוא מצאו מגולה, ולא כיסאו, השני חייב, ואנחנו נראה את המצבים השונים בגמרא. והראשון פטור בכל אופן. למה הראשון פטור? כי הוא כיסא את הבור קרוב, ולא חייב לחזור תמיד לבדוק אם הכיסוי עדיין קיים וכו'. עכשיו, מה לגבי דיני בור סתם? קודם כל אומרת המשנה, מה הדין למקרה שבא לבור כיסת בורו, כיסה הוא כראוי, ונפל לתוכו שור חמור, עברו על גבי הכיסוי, ומת השור חמור, פטור משלם כי הוא כיסה אותו כראוי, אם לא כיסה אותו כראוי, ונפל לתוכו שור חמור, ומת אז חייב. ונראה את המצבים השונים בגמרא, שור שהיה מלך על שפת הבור, ונפל לפניו, על פניו, בגלל שנבהל מכל הקריאה, מכל הפטיש שחפרו בבור, אז נגיד מישהו נכנס לבור, כדי להרחיב את הבור, להעמיק את הקריאה של הבור וכולי, אז חייב. אפילו השור שנפל לבור היה פיקח, אין בעל הבור יכול להיפטר מחיובו, כי הוא טוען שהשור היה צריך להיזהר, כי השור נפל בגלל שהוא נבהל מחמת הקריאה. אבל אם נפל השור לאחריו, על אחוריו, כשפניו כלפי מעלה, מכל הקריאה, אז בעל הבור פטור משלם על הנזק, מכיוון שנפל כשפניו כלפי מעלה, הוא לא ניזוק מההבל של הבור, שזה מה שאמרנו שגורם לחיוב, אלא מהחבטה בקרקע הבור. והתורה לא חייבה את בעל הבור, אלא על נזק שנגע מההבל של הבור, ולא על חבטה. או דינפה לתוכו שור וכליו נשתברו הכלים, או חמור וכליו נתקרו הכלים, בעל הבור חייב על הבהמה, פטור על הכלים, זה נאמר, ונפל שם השור, חמור, בעל הבור ישלם כסף ושילם בעליו, כלומר, חיווה התורה נזקי בהמה, מכך שהתורה פירטה שור חמור, למדו חיים שור ולא אדם, חמור ולא כלים, לא על כלים. עכשיו נפל לתוכו שור שהוא חרש, או שור שהוא שוטה, או שור שהוא קטן, שלשברים אלו אין דעת, לא יכולים להיזהר מפה לבור, אז בעל הבור חייב לשלם הנזק, ונראה בדיוק מה מדובר בגמרא. נפל לתוכו בן או בת או עבד או אמה, נפל לתוכו בן קטן או בת קטנה או עבד קנני או מה שפחה קטנית ומתו, בעל הבור פטור משלם על הנזק. למה? כי כמו שלמדנו, שור ולא אדם. כלומר, אם נפל אדם לבורו ומת, בעל הבור לא חייב לשלם על הנזק. אז גם מכן שנפלו בני אדם קטנים לבור ומתו, למרות שאין בעל הבור בעצם יכול לומר שהיה להם להיזהר ולא ליפול, כי האנשים הם לא בני דת, בכל זאת פטור משלם על הנזק מגזרת הכתוב. נראה את זה יותר בגמרא. עכשיו, כמו שלמדנו בבבא הראשונה של הגמרא, שאם לאחר שכיסת הבור בא השני ומצא אותו מגולה ולא כיסה, החיוב כולו מוטל על השני והראשון פטור. אומרת גמרא, וראשון עד אימת מפטר, מתי השותף הראשון פטור לגמרי בעצם, ומתי הכל האחריות על השני? אמר רב, בכדי שידע, ושמעון אמר בכדי שיודיעו, כלומר הראשון, רב אומר, הראשון פטור בכדי שיבוא גם הוא אחרי כן לבור ויראה אותו, שהוא מגולה. כל זמן שלא ראה שהבור מגולה, החיוב וחסות הבור מוטל על השני בלבד, אחרי שראה ולא כיסה אותו, אז כבר החיוב מוטל על שניהם. ושמעון אמר בכדי שיודיעו, צריך שהראשון פטור בכדי שעד שיהודיעו אנשים אחרים שהבור מגולה, אחרי שהודיעו על כך, אף על פי שלא ראה זאת בעצמו, החיוב לכסות הבור בעצם מוטל גם עליו. רבי יוחנן אמר בכדי שיהודיעו, יסקור פנים ויחות ארזים ויחסנו. כלומר, זה לא רק מספיק שיהודיעו אותו שהבור מגולה, אלא הוא צריך שיעבור מספיק זמן שיסקור פנים ויחות ארזים ויחסנו. הוא צריך שיהיה לו זמן לכסות הבור וכו'. כלומר, נותנים לראשון זמן שיצרח לו לכסות הבור. במקרה הזה, אם הוא לא היה לו מספיק זמן לזה, אז רק השני חייב. כיסאו קרוי ונפל לתוכו שור חמור ומת פטור, כיוון שכיסאו קרוי ומת בה, איך היא נפל? איך נפל בפורה השור חמור בפועל? אמר רבי יצחק בבר חנה, שהתליע מתוכו, כמובן מכה שהכיסוי הבור בעצם נאכל מתוכו על ידי תולעים, באופן שבעל הבור לא ידע על כך, כמובן על ידי כך נסע רעוע, אבל לא יכול לעמוד בפני כובד השור החמור, כשעברו על גביו נשבר ונפלו לבור, וזה מה שאמרנו, כיסאו קרוי נפל, אז פטור. אם באילו, כיסאו כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים, בפני כובד של שברים, אבל לא יכול לעמוד בפני כובד של גמלים. ובאו גמלים, והרעו, וקלקלו, ועשו אותו רעו, ועטו שברים, אחרי זה באו שברים, כלומר, הגמלים ערערו על הכיסוי, גרמו אותו להיות מקולקל, אחרי זה באו שברים, עברו על הכיסוי, וכיוון שזה היה כבר רעו, נפלו בבור, מה הדין, האם בעל הבור חייב לשלם או לא? אז אמרה יחידה, אם זה שכיחי גמלים, דובר במקרה, במקום שבעצם מצויים גמלים שם, אז פושע, פושע גם לגמלים, נגרם לשברים, היה צריך לעלות בדעתו שיבואו לשם גמלים, יקלקלו את כיסוי הבור, ובעצם על ידי כך גם השברים יפלו לשם. וזה לא שכיחי גמלים, מדובר במקום שלא הגמלים לא מצויים, אז הנוס הוא, הנוס. אומרת מה לא צריך, דעתו לפרקים, מדובר שהגמלים באים לפעמים, הכוונה ככה, מי אמרה, כיוון דעתי לפרקים, מכיוון שבאים לשם, מכיוון שהגמלים עוברים שם לפעמים, אז בעל הבור פושע, הוא דיבר לעסוק את דעתי, היה צריך בעצם לעלות על דעתו שגמלים אלה לכן יעברו שם, יקלקלו את הכיסוי הבור, ויגמרו לכך שלא יהיה ראוי אפילו לשברים או דין, מה? כי עמדה שלה מיד להיקה, הנוס הוא, מכיוון שבפועל עכשיו אין שם גמלים, אז הוא הנוס. אז תשמע, כיסה הוא קרוי ונפל לתוכו שור חמור, זה ראיה מהמשנה שלנו. באמת פטור, איך ידע, ממה מדובר? אם מדובר שם, הרי מדובר על פטור, אם מדובר שם קרוי לשברים וקרוי גם לגמלים, אז איך נפול? אם מדובר על כיסוי שראוי גם לשברים וגם לגמלים, אז איך בפועל נפלו? אליו קרוי לשברים ולא ראוי לגמלים. ואיזה שכיחי גמלים, מדובר ששכיחי הגמלים, מה פטור? הרי פושע. איזה לא שכיחי גמלים, פשוט הרי הוא אנוס. אליו דעתי לפרקים מדובר בדיוק על זה, במקום שהגמלים באים לשם לפעמים. עטו גמלים וערו, באו הגמלים וקלקלו את כיסוי הבור, עירו את הכיסוי, ובאו שברים ונפלו בי. וכתוב במשנה, פטור, על מה כמדה השלקה, מכיוון שעכשיו בפועל אין שם גמלים. אז בעל הבור הנוס, הוא פטור. אמרי לא, אפשר להגיד לעולם, קראו לשברים וראו לגמלים. באמת בעל הבור כיסה אותו בבור, בכיסוי כזה, שרואי גם לשברים וראוי גם לגמלים. כי הקשת, אז איך נפול? אמר ביצר בר חלה, כמו שאמרנו, התלע מתוכו, נפל מתוכו, על ידי תולעים, נעשה ראו, על ידי תולעים. עכשיו הגמל נעשה לביא ראיה הפוכה. המשך דברי המשנה, תשמע. לא כיסה הוא קרוי ונפל לתוכו שור או חמור ומת. חייב דווקא, איך ידעמי? אילם לא קרוי לשברים ולא ראוי לגברים פשיטה. אם זה לא היה ראוי לשום דבר, ברור שהוא חייב. צריך למה מאוד לחייב. אליו הכוונה קרוי לשברים ולא קרוי לגמלים. איך ידעמי? איזה שכיחי גמלים פושע. איזה לא שכיחי גמלים הוא אנוס. אלא לא דעתי על הפרקים. ועטו גמלים והרוע. ועטו שברים ונפלו בי. וקטני חייב. הנה, רואים שחייב. משמע. כיוון דעתי על הפרקים. מכיוון שהגמלים שם מגיעים לפרקים. אז הוא פושע דיבי לעסוק, כי בדעת היה צריך לעלות על דעתו שהגמלים יבואו לשם, יקלקלו את כיסוי הבור, יבואו השברים וימותו. עומד בו על העולם, קראוי לשברים ולא קראוי לגמלים. זה שכיחי גמלים דקראו, הוא מדבר במקום ששכיחי גמלים. כך שאנחנו פושע, הייתי דנה סברי שהכיסה הוא קראוי. כלומר, מה שהיה לך קשה, שמקום כזה היה פשוט שבא לפה פושע, זה לא חידוש, כי מכיוון, אגב ששנה תנה בתחילת דבריו, דין כיסה הוא קראוי, אז שינו גם, נסיף סייף הנמי, לא כיסה הוא קראוי. למרות שהדברים באמת פשוטים והם בהם חידוש. והגמרא מביאה ביאור אחר לספק, איכא דאמרי נמי, אפשר להגיד במקרה הזה שכיסה הוא קרוי לשברים ולא לגמלים, ובאים במקום שבאים גמלים לפעמים, ודאי לא היא באה אלא כדעתי לפרקים פושע, הוא ברור, אין לנו ספק, כי במקרה שהגמלים באים שם לפעמים, הוא ודאי פושע, היא באה אלא עסוק כדעתי, צריך לעלות על דעתו וכו'. כי היא באה אלא נאחידי, האחידי באה, מה שהסתפקנו, הסתפקנו בכך, כיסה הוא כיסוי שיכול לעמוד בפני שברים, ולא יכול לעמוד בפני גמלים, ושכיחי גמלים, והתליע מתוכו, כלומר מסויים שם גמלים, אבל בפועל הגמלים לא קלקלו את הכיסוי, מה שקלקל זה היה תולעים, וכשעבר לו השור נשבר כיסוי נפל לבור, מה הדין? מי אמרים להם, מי גודה ופושע אצל גמלים, מכיוון שמתוך שבא לבור בעצם נחשב פושע, אם היו באים גמלים ושומרים את הכיסוי, אז הוי פושע נם נהיה נטלה, אז גם הוא פושע למרות שבפועל זה קרה בגלל תולעים, עוד אם אני לא אומרים למיגו, שאנחנו לא אומרים מיגו, אז מה נעשה אפשר את הספק בעצם מהמשנה גם כן? תשמע, כיסה הוא קרוי ונפל לתוכו שור חמור ומת. פטור, איתמר עלה אמר ביצחק בר ברכנה, שהתליע מתוכו. היחידה, מה מדובר? הנה מקראוי לשברים וקראוי לגמלים והתליע מתוכו. פשיט את הפורה, הרי ברור שהוא פטור. מה יעשה? שום דבר. כיסה אותו קראוי. מה אבל אין מיבד? אליו לאו קראוי לשברים ולא קראוי לגבלים. הוא שכיחי גבלים. הכוונה, ראוי לשברים ולא ראוי לגמלים. התליע מתוכו. כתוב פטור. אמר לא אמין למי גודה ופושע לעניין גמלים. הפושע לעניין התלה, מפורש. לא אומרים שמתוך שנחשב פושע, כלפי אם היו באים גבלים ושוברים וכולי, אז הוא נחשב פושע גם לעניין התליה. אלא אנחנו אומרים, מכיוון שאין זה דבר שכיח שהכיסוי יתליע מתוכו, הוא אנוס. אומרת, לא, זה לא ראיה טובה, לעולם קראו לגמלים וקראו לשברים, והתליע מתוכו. תקקה שלה, אחרי, אם התליע מתוכו, מה היה ולמד, מה היה יכול לעשות? מה החידוש בזה? אלא מה עוד אתם, היא באה ללמז, על מי כשלה, כמה שבנה היה, הוא היה צריך ללכת מדי פעם, כן, היה לו מה לעשות, היה צריך ללכת מדי פעם לבור, להקיש בכוח על הכיסוי ברגליו, לבדוק אכן שלא התליע מתוכו, היה צריך לבדוק את חוזה כיסוי הבור מדי פעם, הוא לא עשה את זה. מכיוון שהוא עשה את זה, הוא יכול לחשב פושע, ככה היה יכולת לחשוב. כמה שמונה, לכן המשנה עומד פטור, שלא חייב לעשות את זה, לכן יש פה חידוש. עכשיו גם נעשה לביא ראיה להפך, תשמע מהמשנה, לא כיסה הוא קראוי, ונפל לתוכו שור חמור ומת חייב, איך ידעמי? אילמה, לא קראוי לשברים ולא קראוי לגמלים, צריך למה מדי חייב, הרי זה ברור. הוא לא עשה כאן שום כיסוי טוב, אלא הכוונה קראוי לשברים ולא קראוי לגמלים, ודאי שכיחי גמלים, מדובר שכיחי גמלים פושע. אידי לא שכיחי גמלים אנוס, אלא לא דשכיחי גמלים, בכל זאת גמלים לא קלקלו, והתליע מתוכו, קטני חייב, על מה אמרי על מי גודע ופושע עניין גמלים, הוא גם פושע עניין התלעה. עומד גמל לא אמרי לו, לעולם לשברים, קראו לשברים ולא קראו לגמלים, ושכיחי גמלים, באמת מוצאים שם גמלים, ואתו גמלים וראו, באו הגמלים, ואכן קלקלו את הכיסוי, ואתו שברים ונפלו בי. את אומרת, זה פשיטה, קקה שלך פשיטה, פושע הוא, אז זה נעשיף רשע, כמו שאמרנו, כמו שאגב ששנה התנה בתחילת דבריו, כיסאו קראוי, גם למדנו נעשיף נמי סיפה, שלא כיסאו קראוי. כלומר, למדת, אין בדברים חידוש, אלא מכיוון שהשתמשו באותו מקרה, באותו מטבע לשון ברשע, גם בסיפה, אותו דבר. הגמרא פושטת, ספק תאשמה, נפל לתוכו, כתוב מהברייתא, נפל לתוכו, לתוך בור פתוח, שור חירש, או שור שוטה, או שור קטן, או שור סומה. אפילו נפל לתוכו, או שור פיקח, והיה מלך בלילה חיה, בא לבור לשם על הנזק. מכיוון שבמקרים הללו השברים לא יכולים להיזהר מפה לבור, לכן הוא חייב. אבל אם נפל לתוכו, פיקח ומהלך ביום, בא לבור פטור. השור היה צריך להתבונן בדרך, ולהיזהר לא ליפול בתוך הבור. עכשיו המאי, אם עמיד אהבי פושע עניין חירש, מתוך שהוא נחשב פושע, כלפי אם היה נופל לבור שם שור חירש, אז הוא גם, פה פוקע, אז הוא גם פושע עניין פיקח. למה לא פה לא מימיגו לכאורה? אם הוא באמת היה פושע באותו בור, באותו סוג של בור, אם היה שם שור חירש, כתוב גם שור פיקח. אלא שם המילה, לא, באמת לא מימיגו, לא אומרים מיגו. מכיוון שבפועל השור שנפל לבור היה פיקח, וכלפי נפילתו בא לבור נחשב כאנוס, למרות שפשע כלפי נפילת שור חירש ושור קטן וכו', אי אפשר לדון את הפרושה, אותו דבר גם בספק שהסתפקנו. מכיוון שבפועל כיסוי הבור נשבר בגלל שהתליה, וכלפי זה בא לבור נחשב אנוס, אף שפשע כלפי זה שיבואו גמלים ויקלקלו את הכיסוי, לא דינו כפושע, ואומרת מה אכן, שמע מינה. הגענו לסוף עמוד ב' לשורה האחרונה, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.